שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמכי במסכת צבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם ונלמד עד סוף הפרק בסמכו עמוד א' באמצע. היום יש לנו שיעור ארוך מהרגיל, זה ייקח 20 דקות. אחרי שאתמול למדנו במשנה על תהליך ההקרבה של חטאת העוף, היום נלמד בחצי הראשון של המשנה על תהליך ההקרבה של עולת העוף. נתאר את סדר הדברים ואחר כך נשווה את זה לחטאת העוף. אז בעולת העוף יש שלושה שלבים, המליקה שזה מקביל לשחיטה בבהמות, אחר כך הטיפול בדם שנאמר עוד רגע מה זה, ובסוף ההקטרה על המזבח. אז לגבי המליקה, בניגוד לחטאת העוף לא עושים את זה על רצפת העזרה, אלא עולים על הכבש של המזבח, אבל לא ממש למעלה, אלא על הסובב. שם, כמו שלמדנו אתמול, הולכים ליד הפינה הדרומית-מזרחית ומולקים את העוף. זה השלב הראשון, עוד מעט נאמר כמה הלכות לגבי אותה המליקה. השלב השני זה הדם, שכאן בניגוד לחטאת העוף, שבחטאת העוף גם מזים על המזבח וגם ממצים את הדם, כאן יש רק מיצוי של הדם, ובמיצוי הדם הזה יש שני שלבים, קודם ממצים את הדם מגוף העוף ואחר כך מהראש של העוף. עד כאן השלב השני. השלב השלישי זה הכתרה של העוף על המזבח, גם זה אגב בניגוד לחטאת העוף ששם בכלל אין הכתרה. כאן בעולת העוף מקטירים ומקטירים את הראש בנפרד ואת הגוף בנפרד, ולפני שמקטירים צריך למלוח את שניהם במלח. ולגבי הגוף, לפני שמקטירים צריך להוציא גם את המוראה ואת הנוצה, עוד מעט נראה מה הכוונה, וגם משסעים את העוף לאורכו לשני חלקים אבל לא מפרידים לגמרי, ואחרי זה מקטירים. עד כאן הסדר באופן כללי. עוד פעם, יש את המליקה, מיצוי הדם והכתרה על המזבח של הראש ושל הגוף. זה באופן כללי. ועכשיו לגבי שלושת השלבים האלו נאמר את ההבדלים שיש בין עולת העוף לבין חטאת העוף. חלק מההבדלים כתובים במשנה, חלק עולים בגמרא בהמשך. אז לגבי השלב הראשון, שזה המליקה, יש שני הבדלים. הבדל אחד זה אם הוא מבדיל או לא. נסביר את זה לפי רש"י, שבעולת העוף צריך להבדיל, כלומר לחתוך את שני הסימנים, גם את הקנה וגם את הוושט. לעומת זאת, בחטאת העוף הוא לא מבדיל, אלא הוא חותך רק סימן אחד. הבדל נוסף זה איפה הוא מולק. כמו שהזכרנו, בחטאת העוף הוא מולק בכל מקום בעזרה, כשעדיף לעשות ליד הקרן הדרומית מערבית, כמו שראינו אתמול. בעולת העוף הוא מולק על הסובב ליד הקרן הדרומית מזרחית. למדנו אתמול שאם אין שם מקום, אז מולקים על גג המזבח בפינה הדרומית מערבית. אז אלה שני הבדלים לגבי המליקה, כשלגבי ההבדלה אנחנו נדבר עוד בהמשך. השלב הבא זה הדם, וגם כאן יש שני הבדלים. לגבי הוצאת דם, כבר אמרנו שבחטאת העוף יש שני שלבים, גם הזעה וגם מיצוי. בהמשך נראה מחלוקת האם בחטאת העוף המיצוי מעכב או לא. בעולת העוף לעומת זאת יש רק מיצוי ואין בכלל הזעה. זה הבדל אחד לגבי הדם. הבדל שני לגבי הדם זה איפה עושים את זה. בחטאת העוף עושים גם את ההזעה וגם את המיצוי בחצי התחתון של המזבח. בעולת העוף לעומת זאת עושים הכל על החצי העליון, אבל גם על זה נראה עוד מעט הסתייגות. השלב השלישי זה הכתרה, שגם כאן יש שני הבדלים שקשורים אחד בשני. בחטאת העוף אין בכלל הכתרה, אלא כל הבשר הולך לכהן. בעולת העוף לעומת זאת, כיוון שזה קורבן עולה, אז הכל הולך למזבח ושום דבר לא הולך לכהן. וממילא יש הבדל נוסף, שבעולת העוף, כיוון שהכל הולך למזבח, אז יש דברים שהתורה לא רוצה שנקריב על המזבח, וזה המוראה והנוצה. לעומת זאת, בחטאת העוף, כיוון שהכל הולך לכהן, אז לא צריך להסיר שום דבר, אלא הכל הולך לכהן. אז ראינו שישה הבדלים, שניים לגבי המליקה, שניים לגבי הדם ושניים לגבי הבשר. יש עוד הבדל שאותו נראה בהמשך, זה קשור לחצי השני של המשנה. אז בינתיים תיארנו את סדר ההקרבה של עולת העוף מהמשנה והדגשנו את ההבדלים בין עולת העוף לבין חטאת העוף. עכשיו עוד דבר אחד לפני שנתחיל את הגמרא, איזה מהדברים שאמרנו עכשיו מעכבים ואיזה לא? אז אומרת המשנה שהדינים שקשורים למליקה ולדם הם כן מעכבים, אבל הדינים שקשורים להכתרה הם לא מעכבים, כי הרי גם ההכתרה עצמה בכלל לא מעכבת. וממילא אומרת המשנה לגבי עולת העוף, שבמליקה אם הוא לא יבדיל, או בדם אם הוא מיצה מהראש אבל לא מהגוף, זה דברים שמעכבים. לעומת זאת, מה שקשור לבשר לא מעכב, ולכן אם הוא יקטיר בלי להסיר את המורה והנוצר שהוא לא שיסה את העוף לפני זה, זה לא מעכב. עד כאן החצי הראשון של המשנה. את החצי השני כאמור נלמד רק בסוף השיעור, ועכשיו נתחיל את הגמרא. את הגמרא נחלק לשני שלבים. השלב הראשון זה עד השורה השלישית בעמוד ב'. בשלב הזה נדבר על עולת העוף ונסביר ונמצא מקורות לכל הדינים שאמרנו עכשיו. בשלב השני, כאמור בשורה השלישית בעמוד ב', אנחנו נעבור לחטאת העוף ונשאל האם מה שאמרנו וכתוב בתורה בחטאת העוף שהוא לא מבדיל, כלומר שהוא לא חותך את שני הסימנים, האם זה מעכב או שזה לא מעכב. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, הדינים והמקורות בעולת העוף. השלב הזה מורכב משלוש ברייתות, מתוכם הברייתה הראשונה מאוד ארוכה והיא מגיעה עד כמעט סוף עמוד א'. בברייתה הזאת נעסוק בשני השלבים הראשונים של ההקרבה, כלומר המליקה ומיצוי הדם וגם הקטרת הראש. לזה נצרף ברייתה נוספת ממש מסוף הפרק בנקודותיים. אחר כך בסוף עמוד א' נראה עוד שתי ברייתות קצרות שמדברות על הקטרת העוף על המזבח. אז אנחנו מתחילים בברייתא הראשונה והארוכה, היא לוקחת את שני הפסוקים הראשונים בעולת העוף ודורשת אותם. בשביל לסדר את זה חילקנו את זה לחמש דרשות, אבל לפני שנתחיל נקרא קודם את שני הפסוקים שעליהם הדרשות מוסבות. אז כתוב בויקרא א', ואם מן העוף עולה קורבנו להשם, והקריב מן התורים או מן בני היונה את קורבנו, והקריבו הכהן אל המזבח, ומלק את ראשו, והקטיר המזבחה, ונמצא דמו על קיר המזבח. אלה שני הפסוקים הראשונים, וזה מגיע עד השלב של מיצוי הדם ואז הקטרת הראש, וכאמור על זה נראה עכשיו חמש דרשות. דרשה ראשונה זה השוואה בין מה שכתוב בפסוק הראשון לבין התחלת הפסוק השני. בפסוק הראשון כתוב, והקריב מן התורים או מן בני היונה, לכאורה זה אומר שצריך להביא דווקא זוג, או שני תורים או שני בני יונה, לכן אומרת התורה מיד אחרי זה בפסוק השני, והקריבו הכהן אל המזבח, הקריבו זה לשון יחיד, כלומר ללמד אותנו שלא צריך להביא זוג, אלא גם אפשר לנדב כעולה תור אחד או בן יונה אחד. זאת הדרשה הראשונה. הדרשה השנייה זה מהפסוק השני, כתוב והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו. למה כתוב כאן הכהן? הרי אפשר לכתוב והקריבו אל המזבח ומלק את ראשו. אז למה בכל זאת כתוב הכהן? אז לגבי זה יש הבדל בין תנא קמא לבין רבי עקיבא. תנא קמא אומר שאם לא היה כתוב הכהן, היינו עושים קל וחומר משאר הקורבנות ואומרים שכמו שבשאר הקורבנות שחיטה כשרה בזר ולא צריך כהן, אז גם כאן זר יכול למלוק, כמה שמלן הכהן שזר לא יכול למלוק אלא רק כהן. זו דעת תנא קמא. לעומת זאת רבי עקיבא אומר שאין שום הווה מינה שזר יכול למלוק, כי הרי מולקים על המזבח עצמו וזר לא יכול לעלות אל המזבח. ממילא אומר רבי עקיבא שהמילה כהן באה ללמד שהכהן צריך למלוק בגוף שלו, כלומר באצבע ולא על ידי כלי, כי אם לא היה כהן היינו עושים קל וחומר משאר הקורבנות ששם משתמשים בכלי ואומרים שגם כאן צריך, כמה שמלן שכאן עושים באצבע ולא בכלי. עד כאן הדרשה השנייה, רק נעיר בסוגריים שתארנו את זה כמחלוקת בין תנא קמא לבין רבי עקיבא, וכך לכאורה משמע ברש"י, אבל השיטה המקובצת מבין שתנא קמא מסכים עם הדרשה של רבי עקיבא, ורק רבי עקיבא לא מסכים עם הדרשה של תנא קמא, כי הוא אומר שלזה לא צריך דרשה. הדרשה השלישית מהמילה ומלק, דורשים גזרה שווה לחטאת העוף, כמו שבחטאת העוף המליקה נעשית בעורף של העוף ולא בצוואר, אותו דבר בעולת העוף המליקה נעשית בעורף ולא בצוואר. עכשיו שואלת הגמרא, אולי גם נעשה גזרה שווה לגבי ההבדלה, כלומר כמו שבחטאת העוף לא מבדילים אז גם בעולת העוף? על השאלה הזאת נענה בדרשה הבאה, כלומר בדרשה הרביעית. הדרשה הרביעית זה קש בין המליקה לבין ההקטרה, כי כתוב הוא מלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצא דמו על קיר המזבח. עכשיו לכאורה הסדר כאן לא נכון, הרי אחרי שמולקים את הראש קודם ממצים את הדם מהראש ורק אחרי זה מקטירים את הראש. למה כתוב הוא מלק את ראשו והקטיר המזבחה ורק אחרי זה ונמצא דמו? אלא שהתורה רצתה להצמיד את ההקטרה אל המליקה בשביל לעשות הקש בין המליקה לבין ההקטרה. מה הקש הזה מלמד? הוא מלמד שני דברים. דבר אחד, זה כמו שאת ההקטרה עושים בראש המזבח ולא על הרצפה של העזרה, אז גם את המליקה עושים על המזבח עצמו ולא כמו בשאר הקורבנות על הרצפת העזרה. הדבר השני שלומדים מהקש זה הדין של ההבדלה. מאיפה לומדים את זה? כמו שבהקטרה לפי פשט הפסוקים קודם כל מקטירים את הראש ואז את הגוף עצמו, אז מהקש לומדים שגם במליקה צריך להבדיל לגמרי בין הראש לבין הגוף, כלומר לחתוך את שני הסימנים לפי רש"י, בניגוד לחטאת העוף ששם לא מבדילים. עכשיו רק נעיר בסוגריים שלקראת סוף הדף אנחנו נראה שלפי רבי אלעזר ברבי שמעון יש מקור אחר לזה שבעולת העוף מבדילים. הוא אומר את זה בחולין בדף כף א', שהוא לומד את זה מהמילה והקריבו בתחילת הפסוק השני. נסביר את זה לקראת סוף השיעור. עד כאן הדרשה הרביעית. נאמר עוד פעם מה למדנו, גם שהמליקה נעשית בראש המזבח וגם שצריך להבדיל. הדרשה החמישית והאחרונה זה כמה דברים לגבי מיצוי הדם. כתוב ונמצא דמו על קיר המזבח, לומדים מזה שצריך למצות את כל הדם ודווקא על קיר המזבח ולא הכבש או ההיכל. ומאיפה לומדים שממצים את הדם בחצי העליון של המזבח? הרי לכאורה אפשר לעשות קל וחומר מקורבנות עולה רגילים ששם זורקים את הדם בחצי התחתון. אומרת הגמרא שלומדים את זה מהקש בין ההקטרה לבין המיצוי. הרי כתוב והקטיר המזבחה ונמצא דמו על קיר המזבח, אז התורה הצמידה אותם. ומהקש הזה לומדים שמיצוי הדם צריך להיות סמוך למקום שבו מקטירים, כלומר בחצי העליון של המזבח. עד כאן הדרשה החמישית, שהעיקר שלה זה שממצים את הדם בחצי העליון של הדופן של המזבח, כי זה המקום שהוא קרוב לגג המזבח ששם מקטירים. בזה סיימנו את חמשת הדרשות, אבל עכשיו בסוף הברייתא הגמרא מביאה משהו מפתיע. פתאום אומרת הברייתא, בניגוד לכאורה למה שהרגע אמרנו שממצים את הדם בחצי העליון, שלפי תנא קמא הוא יכול לעמוד על הסובב, להתכופף ולמצות את הדם מתחתיו בחצי התחתון של המזבח. זה תנא קמא, רבי נחמיה ורבי אלעזר בן יעקב אומרים שבאמת אי אפשר. מה המחלוקת? למה תנא קמא אומר שאפשר? הרי הרגע למדנו שצריך למצות את הדם קרוב למקום ההקטרה, כלומר בחצי העליון. מסבירה הגמרא כי לפי תנא קמא גם המשטח של הסובב מוגדר כמקום ההקטרה. למה? כי אם הוא רוצה הוא יכול גם לעשות שם מערכה של עצים ולהקטיר שם. זה דעת הנקמה, וממילא אם הוא עומד שם ומתכופף וממצא את הדם מתחת, גם זה קרוב לאזור ההקטרה, ולכן זה בסדר לפי תנקמה. לעומת זאת, רבי נחמיה ורבי אלעזר בן יעקב סוברים שאי אפשר לעשות מערכה על הסובב, וממילא חייבים למצות את הדם רק בחצי העליון, כי רק זה סמוך למקום ההקטרה, שזה רק על גג המזבח. עד כאן הברייתא הראשונה בשלב הראשון של הסוגיה, שבה סיימנו את שני הפסוקים הראשונים. וזה הגענו לארבע שורות מתחתית עמוד א', ועכשיו נקפוץ לארבע שורות לפני סוף הפרק בדף סמ"ו, ונראה עוד ברייתא קצרה לגבי מיצוי הדם. שם הברייתא דורשת את מה שכתוב, עולה הוא, שלכאורה זה מיותר, כי הרי ברור שמדובר בקורבן עולה, והברייתא דורשת שזה מלמד על מיצוי הדם. המילה עולה באה להרחיב שאפילו שלא מיצו את הדם של הראש, זה עדיין עולה וקשר בדיעבד. לעומת זאת, המילה הוא באה לצמצם שאם לא מיצו את הדם של הגוף, זה פסול, כי הדם של הגוף הוא רוב הדם, ולכן סביר שהוא זה שפוסל. עד כאן הברייתא בסוף הפרק לגבי מיצוי הדם, ועכשיו שוב ארבע שורות לפני סוף עמוד א', נראה עוד שתי ברייתות שמדברות על הכנת העוף להקטרה. איך מכינים את העוף להקטרה? אמרנו במשנה שצריך להוציא את המוראה והנוצה ולשסע את העוף. עכשיו נראה ברייתא על כל אחד מהדברים האלו. אז ברייתא אחת מדברת על הסרת המוראה והנוצה. מה זה? המוראה זה הזפק, שזה סוג של סק שבו העוף מעכל את האוכל לפני שזה יורד לו למעיים. זה המוראה. לגבי הנוצה יש מחלוקת. אבא יוסי בן חנין אומר שזה הקורקבן, אז צריך להסיר את הזפק ואת הקורקבן. תנקמה ורבי ישמעאל אומרים שנוצה, הכוונה היא פשוט לאור עם הנוצות, כלומר שלא נחשוב שהוא צריך לחתוך ולהוציא כמו בניתוח רק את הזפק, אלא הוא חותך עיגול גם באור ומוציא גם את הזפק וגם את האור והנוצות שמחסה עליו. אבל רבי ישמעאל מדגיש שיעשה את זה מדויק, כלומר שיקח סכין ויחתוך עיגול מדויק מול הזפק, ולא שסתם יתלוש את זה החוצה, כי אז הוא יוציא יותר מדי אור ולא רק את האור שמול הזפק. אז זה לגבי הסרת המוראה והנוצה. ועכשיו הברייתא השלישית והאחרונה לגבי השיסוע. אמרנו שצריך לחתוך את העוף לאורכו לשניים, ואומרת הברייתא שעושים את זה ביד. מאיפה לומדים את זה? משמשון, ששם כתוב שהוא שיסע והכוונה היא ביד, אז גם כאן הכוונה ביד. רק נזכיר שהמשנה אמרה שלא משסעים לגמרי לשתי חתיכות מנותקות, אלא פותחים לשניים, אבל זה עדיין קצת מחובר. אבל בדיעבד, אם הוא הבדיל, זה בסדר, כי אמרנו שכל מה שאחרי מיצוי הדם לא מעכב. וזה הגענו לשורה השלישית בעמוד ב', וסיימנו את שלושת הברייתות שעוברות על כל הדינים והמקורות של דיני עולת העוף. עד כאן השלב הראשון של הסוגיה. בשלב השני אנחנו עוברים להתמקד בחטאת העוף. כמו שלמדנו עכשיו לגבי עולת העוף, בעולת העוף צריך לחתוך את שני הסימנים, כלומר צריך להבדיל. לעומת זאת, בחטאת העוף כתוב במפורש בתורה לא יבדיל, כלומר לא לחתוך את שני הסימנים, והשאלה היא האם זה מעכב או לא. אז אומרת הגמרא שיש בזה מחלוקת תנאים. במשנה שלנו כתוב במפורש שזה מעכב, כלומר שאם הוא יבדיל בחטאת העוף אז זה פסול. לעומת זאת, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר את המשפט הבא, שמעתי שמבדילין בחטאת העוף, ובפשטות הכוונה שלו שבדיעבד לפחות זה לא מעכב. אז שוב, אם יבדילו בחטאת העוף, לפי המשנה שלנו בפשטות זה מעכב, רבי אלעזר ברבי שמעון בפשטות אומר שזה לא מעכב. זאת המחלוקת. ועכשיו הגמרא שואלת, במאי כמפלגי, מה בדיוק נקודת המחלוקת? ועכשיו מכאן ועד כמעט סוף הפרק נראה ארבעה הסברים למחלוקת. עכשיו נחלק את ארבעת ההסברים לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה שלושת ההסברים הראשונים, הקבוצה השנייה זה הסבר הרביעי. אז אנחנו מתחילים בקבוצה הראשונה של ההסברים, ונדגיש שאנחנו מסבירים הכל לפי רש"י, תוספות חולק ומסביר אחרת. לפי רש"י, לפי שלושת ההסברים האלו, באמת גם לפי המשנה שלנו, אין איסור עצמאי להבדיל בחטאת העוף. כלומר, הבעיה כאן זה לא ההבדלה עצמה. מה כן הבעיה? וזאת בעיה שהיא גם למשנה שלנו וגם לרבי אלעזר ברבי שמעון, יש איסור לעשות את החטאת בצורה שבה עושים את העולה. זה נקרא בגמרא כמעשה עולה. אנחנו נפגוש את זה מחר גם במשנה בתחילת הפרק הבא. כלומר, אם עושים את חטאת העוף בצורה שבה עושים את עולת העוף, זה פוסל את החטאת, ולזה מסכימים כולם, גם המשנה שלנו וגם רבי אלעזר ברבי שמעון. ממילא, כיוון שבעולה כן צריך להבדיל, אז אם הוא יבדיל גם בחטאת, אז לכאורה הוא נתקל בבעיה הזאת, כי הוא עושה את החטאת כמו שעושים את העולה. אז מה המחלוקת? למה לפי רבי אלעזר ברבי שמעון בכל זאת אין בעיה? כי כמו שעוד רגע נראה, בשביל להחשיב את מה שהוא עושה עכשיו כמעשה עולה ואז נפסול, זה רק אם הוא עושה את זה בדיוק איך שחייבים לעשות את זה בעולה, רק אז זה נחשב שהוא עושה כמעשה עולה. אבל אם יש הבדל בין מה שהוא עושה לבין איך שחייבים לעשות בעולה, ממילא זה כבר לא כמעשה עולה, וזה לא יהיה פסול. זה באופן כללי, ועכשיו נראה שלוש הצעות ספציפיות למה כאן לפי רבי אלעזר ברבי שמעון זה לא פסול, כי יש הבדל בין מה שהוא עשה בחטאת לבין איך שצריך לעשות בעולה, ולמה לפי המשנה שלנו אין הבדל כזה ולכן זה פסול. ואנחנו נראה שאפשר ללכת בשני כיוונים בשביל לומר שאין הבדל, או שנאמר שפשוט מבחינה מציאותית אין הבדל בין מה שהוא עשה בחטאת לבין מה שהוא עושה בעוף, או שגם אם יש הבדל, ההבדל הזה לא משנה, כי גם בעוף אפשר לעשות כמו שהוא עושה בחטאת ובדיעבד זה יהיה בסדר. זאת המסגרת הכללית. עכשיו נראה את שלושת ההצעות. אז ההסבר הראשון זה של רב חיסטה, והוא אומר שמבחינת ההבדלה, באמת הוא עשה את זה בדיוק כמו שעושים בעולת העוף, אז מהבחינה הזאת היה צריך לפסול, אבל יש פה עוד משהו, וזה המיצוי, ולפי רב חיסטה, בשביל לפסול צריך שגם את המיצוי הוא יעשה כמו שעושים בעולת העוף. ממילא, המשנה שלנו שאומרת שזה פסול, כי מדובר על הדעתה שהוא גם עשה מיצוי, אז כיוון שהוא עשה גם הבדלה וגם מיצוי, זה בדיוק כמו בעולת העוף, אז זה פסול. לעומת זאת, רבי לזר ברבי שמעון, שאמר שזה כשר, הוא דיבר על מקרה שהוא עשה רק את ההבדלה, אבל הוא לא עשה את המיצוי. איך הוא יכול לא לעשות את המיצוי? כי לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, בחטאת העוף, המיצוי בכלל לא מעכב, כמו שגם ראינו אתמול. אז ממילא, כיוון שהוא עשה בחטאת רק הבדלה ולא מיצוי, אז זה לא כמו בעולת העוף, ששם חייבים גם הבדלה וגם מיצוי, אז כיוון שזה כבר לא בדיוק אותו דבר, אז זה לא פסול. לעומת זאת, הנקמה סובר שחייבים לעשות מיצוי, לכן זה בדיוק אותו דבר, וזה כן פסול. עד כאן ההסבר הראשון, שבעצם יש פה הבדל מציאותי, האם הוא עשה מיצוי או לא. אם הוא עשה מיצוי, זה פסול, אם הוא לא עשה מיצוי, זה לא פסול. כשההבדל הזה תלוי גם בהבדל הלכתי, האם חייבים לעשות מיצוי בחטאת העוף או שלא חייבים. שני הסברים הבאים לא מחפשים את ההבדל בין החטאת לבין העוף במיצוי, אלא בהבדלה עצמה. מה ההבדל? שיכול להיות שבעולת העוף אסור לשהות בין שני הסימנים, עוד רגע נסביר מה זה, ואילו בחטאת העוף מדובר שהוא שהה בין שני הסימנים, וממילא אם זה לא אותו דבר בדיוק, אז זה כבר לא פסול. מה הכוונה שהיה? בקורבנות רגילים, כלומר מצון ובהמות, צריך לחתוך את שני הסימנים, ויש פסול אם הוא שהה ביניהם, כלומר צריך לחתוך אותם אחד מיד אחרי השני ולא לשהות ביניהם. זה בקורבנות רגילים. בעולת העוף, שגם שם צריך לחתוך את שני הסימנים, לא ברור האם גם שם יש פסול של שהייה בין הסימנים או שלא. לגבי חטאת העוף, כאן ממילא חותכים רק סימן אחד, כך שברור שאין פסול של שהייה, כי את הסימן השני בכלל לא צריך לחתוך. אבל יש שאלה אחרת בחטאת העוף, שהיא שאלה מציאותית יותר. נניח שלפחות בדיעבד כן אפשר לחתוך את שני הסימנים גם בחטאת העוף, כלומר שאפשר להבדיל. יש שאלה האם מבחינה מציאותית יש לו אפשרות לעשות אותם בבת אחת, או שאין לו ברירה אלא לשהות ביניהם. למה שנאמר שהוא חייב לשהות? כי יכול להיות שאחרי שהוא חתך סימן אחד, שכאמור זה מה שהוא באמת חייב לעשות, לפני שהוא עובר לחתוך את הסימן הבא, הוא קודם כל צריך לחתוך את רוב הבשר של הצוואר. אז ממילא, כיוון שהוא קודם חותך את הבשר של הצוואר ורק אחרי זה עובר לסימן השני, אז אין לו ברירה אלא לשהות ביניהם בשביל אותו חיתוך בשר. אז אלה שתי שאלות, אחת לגבי עולת העוף ואחת לגבי חטאת העוף. עוד פעם, שאלה אחת זה בעולת העוף, האם יש פסול של שהייה? ושאלה שנייה בחטאת עוף, האם מבחינה מציאותית הוא חייב לשהות או שהוא לא חייב לשהות ואת הבשר הוא יחתוך אחרי שני הסימנים. ועכשיו מתוך שתי השאלות האלו נבין את שתי הצעות הבאות להסביר את המחלוקת בין המשנה לבין רבי אלעזר ברבי שמעון. כי כמו שאמרנו מקודם, בשביל לפסול כשהוא עושה הבדלה בחטאת עוף, צריך שזה בדיוק אותו דבר כמו כשהוא עושה בעולת העוף. ממילא אם נמצא הבדל מבחינת הדין של השהייה, אז זה לא יהיה פסול, כי הם כבר לא בדיוק אותו דבר. וזה בדיוק מה שסובר רבי אלעזר ברבי שמעון, שבאמת יש הבדל כזה. איזה הבדל יש? אז בשביל שיהיה הבדל, רבי אלעזר ברבי שמעון חייבים לומר שני דברים. גם צריך לומר שבעולת העוף אסור לשהות, וגם צריך לומר שבחטאת עוף אין לו ברירה אלא לשהות. ממילא, כיוון שבעולת העוף אסור לשהות, וכאן ברור לנו שהוא שהה, אז זה לא כמו שעושים בעולת העוף, ולכן רבי אלעזר ברבי שמעון מכשיר. זו דעת רבי אלעזר ברבי שמעון. לעומת זאת, המשנה שלנו שאומרת שזה פסול, מספיק שהיא תחלוק על אחת משתי הנחות. כלומר, או שהמשנה תאמר שבאמת גם בעולה אין פסול של שהייה, ואז אין הבדל בין מה שהוא עשה לחטאת לבין העולה, ככה מציע רבה, או שהיא תאמר שבאמת בעולה אסור לשהות, אבל מדובר שגם בחטאת הוא לא שהה, כי היא תחלוק על ההנחה הראשונה, והיא תאמר שגם בחטאת הוא לא חייב לשהות, אלא הוא יכול לחתוך את הבשר אחרי הסימן השני, וזה ההסבר של אביי למחלוקת. עד כאן שתי הצעות של רב ושל אביי למחלוקת בין רבי אלעזר ברבי שמעון למשנה. אז נחזור שוב על שלושת ההצעות. לפי שלושתם העיקרון הוא שאם הוא עושה בדיוק את מה שהוא חייב לעשות בעולה, אז זה פסול. הצעה הראשונה הייתה שהמחלוקת היא האם בחטאת הוא חייב למצות, אם הוא חייב וזה כמו העולה זה פסול, אם הוא לא חייב זה לא כמו העולה וזה כשר. שתי הצעות הבאות היו שיש כאן מחלוקת האם יש פה הבדל מבחינת השהייה, כשלפי רבי אלעזר ברבי שמעון יש הבדל, כי בעולת עוף אסור לשהות ומדובר בחטאת עוף שהוא שהה. לעומת זאת, לפי המשנה שלנו אין הבדל מבחינת השהייה בין החטאת לבין העולה, או שגם בעולה אין פסול של שהייה, או שיש פסול אבל מדובר שגם בחטאת הוא לא שהה וממילא הוא עשה את זה כמו העולה וזה פסול. עד כאן שלושת ההסברים הראשונים, כשנדגיש שוב, לפי כולם אין פסול בעצם ההבדלה של חטאת, אפילו שכתוב בתורה לא יבדיל, אלא יש פסול רק אם הוא עושה את זה כמו שעושים בעולה. לעומת זאת, ההסבר הרביעי שזה של רב ירמיה, זה מופיע חמש שורות מתחתית עמוד ב', הוא לוקח את הדברים כפשוטם, ואומר שיש מחלוקת האם יש איסור להבדיל או שלא. כלומר, כשהתורה אמרה בחטאת העוף לא יבדיל, לפי המשנה שלנו היא התכוונה שאסור להבדיל. לפי רבי אלעזר ברבי שמעון היא לא התכוונה שאסור להבדיל, אלא שלא חייבים להבדיל, אבל אם הוא רוצה הוא יכול להבדיל, כלומר הוא יכול לחתוך את שני הסימנים. אחרת, המקור הזה הוא אומר במנחות בדף כף א', והמקור הוא מהתחלת הפסוק השני, כתוב והקריבו הכהן אל המזבח. למה כתוב והקריבו ולא והקריב? אלא זה בא לדייק שיש משהו מיוחד בהקרבה הזאת שאין בקורבן אחר, לכן כתוב והקריבו ולא קורבן אחר. אז עם איזה קורבן התורה רוצה להנגיד את עולת העוף? עם חטאת העוף, ולעניין הבדלה, שבחטאת העוף כתוב לא יבדיל, ובעולת העוף מזה שכתוב והקריבו לומדים שכן צריך להבדיל. זה המקור של רבי אלעזר ברבי שמעון שצריך להבדיל מעצם הניגוד שהתורה שמה בין עולת העוף לבין חטאת העוף. עכשיו מסביר רבשי שכמו בכל לימוד יש לנו עיקרון של תפסת מרובה לא תפסת, כלומר הניגוד הזה בין חטאת העוף לבין עולת העוף יכול להעלות את עולת העוף רק בדרגה אחת. כלומר, אם נאמר שבחטאת העוף אסור להבדיל, אז בעולת העוף נאמר שמותר להבדיל. ואם נאמר שבחטאת העוף מותר להבדיל אבל לא חייבים, אז בעולת העוף נאמר שחייבים להבדיל. ממילא, כיוון שאנחנו יודעים שבעולת העוף חייבים להבדיל, אז בחטאת העוף אי אפשר לרדת בשתי דרגות ולומר שאסור להבדיל, אלא רק לדרגת הביניים ולומר שמותר להבדיל אבל לא חייבים. כך מסביר רבשי את רבי אלעזר ברבי שמעון שאומר שבחטאת העוף מותר אבל לא חייבים. ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור של ארבעת ההסברים למחלוקת המשנה ורבי אלעזר ברבי שמעון, האם חוסר ההבדלה בחטאת העוף מעכב אותו לא. עכשיו עד כאן דיברנו רק על החצי הראשון של המשנה. את החצי השני לא נלמד כי זה בעצם חזרה לפרקים הראשונים שלמדנו במסכת לגבי פסולי שלא לשמה ופיגול וחוץ למקומו, רק שהמשנה חוזרת על כל זה עוד פעם הפעם לגבי עולת וחטאת העוף. נזכיר כאן רק את העקרונות, בפסול שלא לשמה זה פוסל בחטאת, אבל זה לא פוסל בעולה, אלא זה רק לא עולה לבעלים לשם חובה. את הפסולים אפשר לעשות בקורבנות רגילים בארבעת עבודות, כאן בעוף יש לנו רק שתי עבודות, שזה המליקה והזעת אדם ומיצוי אדם. לגבי מחשבת חוץ לזמנו יש קראת רק אם זה הפסול היחיד ושלא היה שם עוד פסול כמו שלא לשמה וחוץ למקומו. אלה העקרונות של החלק השני של המשנה, ובזה ברוך השם סיימנו את פרק קודשי קודשים. הדרן הלך קודשי קודשים, מחר בעזרת השם נתחיל את פרק חטאת העוף, כל טוב.